שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. איתן, שלום.
סמי, שלום.
יפה, תשמע, בדיוק לפני 5 חודשים פלש הצבא הרוסי לאוקראינה ופתח במלחמה שגבתה עד כה עשרות אלפי הרוגים, אך ללא הכרעה צבאית וכרגע גם ללא אופק לסיומה. יש כמובן תחום אחד בו ההשפעות של המלחמה הזו ניכרות בעצם בכל מקום בעולם, שזה יוקר המחיה, בדלק, בחיטה ובמה שנגזר מהם. אז נשיא רוסיה פוטין הצליח לייצא את נזקי המלחמה הזו למקומות רבים ולאלץ ממשלות להתמודד עם המשמעות. למעשה זה ההישג המרכזי של פוטין, השליטה בכלכלת אוקראינה ובסחר העולמי. שאלה, מה הוא מתכוון לעשות עם מנוף הלחץ הזה? בעיקר כנראה לא לוותר עליו. כך כותב אנשיל פפר היום בארץ, ואנחנו נדבר איתו.
יוקר המחיה הגבוה בישראל לא קשור רק למה שקורה באוקראינה, ומסתבר שהוא קורץ לעוד רשת שיווק בינלאומית שמתכוונת לפתוח כאן סניפים. אחרי קרפור הצרפתית, גם ספר, חברה שיושבת בהולנד, מתכוונת לפעול בשוק הישראלי. מה יש לכל החברות הללו לחפש כאן, והאם הן יביאו בשורה ממשית לצרכן הישראלי? כתבת הקמעונאות שלנו, עדי דוברת, תשיב על כך.
כן, ויש לנו כמובן ענייני הייטק, די ידוע שזה סיפור ההצלחה הגדול ביותר של הכלכלה הישראלית, בכל פרמטר אפשרי, גיוסי הון, שכר, ייצוא, הכנסות ממיסים, אבל האמת, תמיד קל לשכוח שבתחום הזה יש גם לא מעט נפילות וכישלונות. היום נודע על אחד מהם, חברת סולוטו, שהוקמה ב-2008, נועלה למשך תקופה קצרה על ידי לא אחר מאשר נפתלי בנט, ונמכרה לאשוריון האמריקאית ב-2013 תמורת יותר מ-100 מיליון דולר. אז היא נסגרת, והיא שולחת הביתה את 120 העובדים שלה. סגי כהן, כתב הייטק, יספר לנו את סיפורה של סולוטו. אנחנו מתחילים. שלום לאנשיל פפר.
שלום סמי, שלום איתן.
היי.
תשמע, אתה כתב ופרשן ועוקב אחרי מה שקורה בזירה הבינלאומית, ואנחנו נדרשים אליך בעקבות פוטין. אנחנו יודע, הרבה פעמים מסקרים את זה מהקצה של כל הפעילות המלחמתית של רוסיה באוקראינה, כלומר, מה קרה בסופו של דבר למחיר הלחם והדלק, ואתה מסקר את זה בהיבט האסטרטגי, ואתה אומר שלפוטין יש הישג אסטרטגי אחד, והוא לא יוותר עליו, הוא כמובן קשור במישרין למה שהזכרתי קודם, ליוקר המחיה, לא רק אצלנו, בכל העולם. תתאר לנו את ההישג הזה.
במשך 5 חודשים, אנחנו היום מציינים 5 חודשים לפלישה הרוסית לאוקראינה. למעשה, הרוסים, יש להם גם סגר ימי וגם סגר אווירי. הימי הוא כמובן הרבה יותר חשוב, כי ההיקפים של התעבורה והמסחר בים הרבה יותר גדולים על אוקראינה. זה כמובן משתק את הכלכלה האוקראינית, כשאנחנו מדברים על מלחמה שכבר מלחמה ארוכה, מלחמת התשה שבה אף צד בשדה הקרב לא מצליח להזכיע, אז הנושא הכלכלי הוא עוד יותר חשוב, כי השאלה היא כאן, איזה כלכלה, הכלכלה הרוסית או הכלכלה האוקראינית, תחזיק מעמד יותר זמן במלחמה שגובה משניהם גם מחירים כלכליים כבדים, ובגלל שאוקראינה היא גם ספקית התבואה, בעיקר החיטה מהגדולות בעולם, היא מספקת כ10% מתצרוכת החיטה העולמית, וכמחצית משמן החמניות שנעשה בשימוש בעולם, אז יש כמובן גם את ההשפעה על מחירי המזון העולמיים. יש כאן לפוטין מנות לחץ בלתי רגיל, והוא לא יוותר על
אבל כשהוא יצא לדרך, קודם כל, מה היה התרחיש שלו? היה לו תרחיש של באמת של התבססות כזו, של חודשים ארוכים, בלי לדעת אפילו מהי נקודת היציאה, ואז בעצם השפעה עולמית דרך הנושא הכלכלי, או שזה עניין תוצאתי יותר, שקרה כי פשוט הוא לא הביס את האוקראינים אחרי שבוע?
ברור שפוטין יצא לדרך ב-24 לפברואר, הוא היה משוכנע שאוקראינה, הוא בעצם האמין לפרופגנדה שלו, הוא היה משוכנע שאוקראינה היא מדינה מזויפת, חלולה, שברגע שהתרועי שריון הרוסים ייכנסו אליה מכל הכיוונים, המדינה תתמוטט, המוני העם ייצאו בפרחים ובדגלי רוסיה אל הרחובות כדי לקבל את פני הצבא הרוסי המשחרר, והצבא האוקראיני יתקפל תוך שעות. זה לא קרה. זה מה שהם תכננו, כל מה שאנחנו ראינו בעצם ב5 החודשים האחרונים, זה תוצאה של התכנון, של התפיסה המוטעת הזאת של פוטין, אבל הוא לא מוותר על המלחמה, הוא לא משיג את כוחותיו, אמנם הוא השיג אותם חזרה מאזור קייב, אבל ריכז אותם באזור מזרח המדינה, מכיוון שהוא גם מבין שעכשיו אין ברירה אלא להמשיך במלחמה ממושכת, אז הנושאים האלה של הכלכלה והאספקה והמסחר של אוקראינה הופכים להיות נושאים הרבה יותר חשובים.
תסביר לנו, אנשיל, בבקשה, את הדבר המאוד מוזר שקרה בסוף השבוע. מצד אחד, לראשונה, אחרי לא מעט שיחות, בין אם הם ברצון או בין אם במצגה, נחתם הסכם רשמי עם שושבינים בינלאומיים בין רוסיה לאוקראינה, אמנם לא הפסקת אש, אלא הסכם שיאפשר ייצוא של אותה חיטה שעומדת כרגע ומסתכנת, בוא נגיד בזה שתתקלקל או תרכב, אבל טונות החיטה וטונות הגרעינים שיש גם לאוקראינה וגם לרוסיה, כי במקביל זה מעלה חששות מאוד רציניים לרעב במקומות חלשים בעולם. אז נחתם הסכם, ולא עוברות כמה שעות מהרגע שחותמים על ההסכם, בום, הוא שולח כמה טילים בדיוק על הממגורה ועל הרציף של נמל אודסה, שממנו אמורים לצאת אותם גרעינים שעליהם הוא חתם על ההסכם. אז מה, הוא איזה סוג של מופרע לגמרי, שממשיך לשדר שהוא מג'נון ולא להתעסק איתו? איך אפשר בכלל לפצח ולהבין את ההתנהלות הזאת?
הוא ממש לא מג'נון, וגם עליו יש לחצים. אמנם עם האמריקאים והאירופאים ובגדול הוא שרף את הקשרים, אבל מדינות מזרח התיכון שהוא רוצה לשמר את הקשר איתם, לוחצים עליו בגלל הנושאים האלה, בגלל שהם קניינים גדולים של חיטה. וגם טורקיה, שהיא אמנם לא פחות זקוקה לחיטה, אבל טורקיה הפכה להיות הסוג של תחנת ביניים לסחורות ולכל התנועה הכלכלית החוצה מרוסיה, גם היא לחצה, ולא לחינם ההסכם הזה נחתם באיסטנבול תחת עיניו של ארדואן. אז הוא היה צריך לבוא לצאת באיזושהי ג'סטה מדינית עכשיו, אבל גם הוא הרוויח המון מההסכם הזה עוד לפני בכלל שהאוקראינים מתחילים.
לא, אני מסכים, אבל למה לראות שעתיים אחרי זה טיל או כמה טילים? הוא מרוויח מזה כמה שהוא מרוויח, הכל בסדר, הלוגיקה ברורה, אבל מה אתה עושה? מה הוא משיג בטילים האלה?
הוא כבר השיג משהו בהסכם הזה שכבר אי אפשר לקחת ממנו, וזה שהאמריקאים והאירופאים היו צריכים במסגרת המסע ומתן לבוא ולהבהיר לחברות הגדולות, חברות הסחר הגדולות בעולם, שאין שום סנקציה על ייצוג חקלאי, גם של צורך חקלאית וגם של דשנים.
אז זה הרווח שלו, בסדר. מה הרווח שלו מהירי?
לכן הוא חתם. בירי הוא אומר, רגע, אני היד על השלטר עדיין שלי. הוא כמובן, משרד ההגנה במוסקווה כמובן טוען שהירי בכלל לא היה על דברים שקשורים לאמרת הממגורה דגן, מה פתאום ירינו על תשתית צבאית, לפי ההסכם הוא תשתית צבאית לא מוגנת, אפשר להמשיך לראות את התשתית צבאית, ובעצם הוא מסמן פה, אני עדיין שולט במנוף הזה, ואני החליט מתי לשחרר, נכון, חתמתי על הסכם, אז איך אמר, נראה לי מנחם בגין, חתמתי, אבל לא, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים.
אתה בעצם אומר שמוצא חן בעיניו הרעיון שהוא מצליח לייצא את המשבר הזה למקומות אחרים. לא יודע אם דווקא המטרה שלו לייצר רעב באפריקה, אבל אם יש תסיסת מחירים ואינפלציה באירופה וארצות הברית ויש שם אי שקט, אז זה עושה לו קצת נחת.
זה ודאי משחק את טובתו, הוא רוצה לערער את כל השחקנים. אגב, זה ערעור אחד, כמובן שזה נושא קריטי. ארגון המזון העולמי מדבר על 47 מיליון אנשים שנמצאים כרגע בסכנת רעב בגלל הדבר הזה. מעבר לרעב זה גם יכול לערער ממשלות, גם בשכונה שלנו כמו מצרים, עלייה משמעותית במחירי הלחם. אז קודם כל הוא רוצה שכולם ישבו על קוצים, שכולם יהיו מעוררים ושכולם יזכרו שצריך להיות נחמדים אליו, והוא זה שיחליט.
שהשאיפה היא שבסופו של דבר המערב המפונק שלא רוצה לשלם כל כך הרבה עבור נפט או עבור לחם או עבור מה שזה לא יהיה, יישבר דווקא מהיבטי יוקר מחיה ולא מהיבטים ההומניטריים של מה שעושים לאוקראינים.
כי שם הסיפור המרכזי, זה לא רק המזון והחיטה שנשלח לכל המדינות במזרח התיכון ובאסיה. הסיפור הגדול מה יהיה בחורף באירופה, מה יהיה עם הספקת הגז הרוסי. הוא מבהיר למנהיגי האיחוד האירופי, אני אשתמש בכל האמצעים הרשותי, אני אלחץ אתכם במקומות הכי כואבים לכם, אם תמשיכו לתמוך באוקראינים. ופתאום אנחנו רואים שהספקת נשק מגרמניה שהייתה מתוכננת משתהית משום מה, ושהאמריקאים שאומנם מספקים המון נשק לאוקראינים, לא מספקים להם טילים קצת יותר ארוכי טווח כפי שהאוקראינים מבקשים. אז כל הדברים האלה קשורים, ופוטין אומר, יש לי המון מנופי לחץ, לא משנה על איזה הסכם אני אחתום, אני לא ארפה מהם.
איך המדינות באירופה, ארצות הברית, יגיבו לסיטואציה הזו? זאת אומרת, האם יישמר להערכתך תחושת תסכול ותחושת, אני לא יודע אם כעס, אבל תחושה שצריך להמשיך להגיב לפוטין ולהיות איתו ביד קשה? או שהמערב מתחיל להיחלש, א', כי החורף מתקרב, ב', כי יש איזושהי עייפות טבעית בדמוקרטיות מסיפור שנמשך הרבה זמן ולאט לאט יורד מהכותרות, וכבר כמה פעמים אפשר לעשות דרמה מזה שטיל פגע בבית מגורים והרג כמה אוקראינים, כמה שזה נשמע היום, היום ונורא. איך הם יגיבו?
פוטין בונה בדיוק על מה שאתה אומר עכשיו, הוא בונה על העייפות, כבר 5 חודשים במלחמה הזאת, היא כבר לא תופסת את הכותרות העולמיות כפי שהיא תפסה בהתחלה, אז אין ספק שהוא בונה על זה, הוא בונה כמובן על הפחד לפני החורף המתקרב, וכל הדברים האלה ביחד, באמת אתה רואה את ההיסוס פה של המערב, תראה למערב יש דרך הרבה יותר טובה להוציא את ה-22 מיליון טונות חיטה שתקועים כרגע באוקראינה, המערב היה יכול לשלוח כוח צבאי, כפי ש... המערב כיום בכל מיני מקומות בעולם, לדוגמה במפרץ הפרסי, מאבטח נתיבי הסחר. אפשר גם לפי אמנות בינלאומיות שקיימות היום, בלי שום הפרה, נאט"ו יכול יחסית בקלות להרכיב איזשהו צי שייכנס לים השחור, אגב, ים השחור חצי ממנו בשליטה של הטורקים, חברה בנאט"ו, אפשר היה, שוב, לא הייתי אומר שזה דבר קל, אבל זה גם לא דבר נורא מסובך להכניס שם כמה ספינות, שיפתחו את נתיב הסחר, כפי שראינו, הצי הים השחור של הרוסים, הוא לא בדיוק במצב טוב, האוקראינים בלי אוניות מלחמה משלהם, הטביעו להם את אוניית הדגל, את סיירת הטילים
מוסקבה.
אפשר היה לעשות את זה, אבל המערב, כבר מהתחלת העימות, קיבל על עצמו החלטה, שהוא לא נכנס לשום מצב של עימות צבאי ישיר, אפילו לא סכנה של עימות צבאי ישיר עם הרוסים. אז ברגע שפוטין רואה שהמערב לא מוכן לעשות את המהלך המתבקש הזה של לשלוח אוניות מלחמה אל הים השחור ולפתוח את נתיבי הסחר, אז הוא מבין שיש לו הרבה מרחב לשחק.
אבל מה תמונת היציאה שלו? איזה אסטרטגיה יש לו בעצם לסיים את האירוע הזה? מה? עד שהם נכנעים, יורדים על 4 ומה?
כן. פוטין ממשיך להאמין כפי שהוא האמין בהתחלה, שאוקראינה היא לא מדינה לגיטימית, ושמקומה כבת חסות לכל היותר של רוסיה, זה לא השתנה, ומה שהשתנה זה פשוט לוח הזמנים שלו, זה הכל.
כן, אז אנשי לסיום ממש ככה בקצרה, אז איזה תרחיש כרגע יותר סביר, של תסיסה ציבורית ברוסיה שתערער את שלטונו של פוטין, או בכל זאת איזושהי הליכה צעד קדימה של המערב, לא עד כדי מלחמת עולם, אבל בכל זאת דבר צעדים ככה של עימות פרונטלי כלשהו.
לדעתי לא זה ולא זה, לדעתי אנחנו נמשיך לראות את בשלוש הזה ששני הצדדים נקים זה בזה, לא מצליחים להתקדם, והאוקראינים מבצעים יותר קשה, כי הכלכלה שלהם בסופו של דבר, יש לה פחות מרווח נשימה ממי שיש לרוסים.
כן, רשמנו את זה לעצמנו, אנשיל פפר, המון תודה.
שלום לעדי דוברת.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
כתבת הקימונאות, כתבת השיווק, כתבת כל מה שקשור ליוקר המחיה. דיברנו רבות פה על הכניסה של קרפור הצרפתית, רשת ענקית של סופרמרקטים, שאוטוטו תצטרך או מתכננת להחליף את עקבי ביטן בישראל ולהתרחב ולהביא לנו פה בשורה חדשה. והנה עוד לפני שהם פותחים, ובמקביל למאמצים של שופרסל ואחרות להתכונן למהפכה הזאת, כבר מודיעים על כניסה של עוד רשת בינלאומית אירופאית גדולה, ספאר, S-P-A-R. מי שמסתובב באירופה אולי מכיר את לפחות את הלוגו הזה, זה שלטים שרואים בלא מעט ערים אירופאיות, באירופה המערבית לפחות, אבל היא מליגה שנייה ביחסית לקרפור. אז מה יש להם להיכנס לישראל כשכל כך יקר פה, ודווקא במה שאמור להיות הרגע הגדול של קרפור?
שמע, זה שיקר פה זאת סיבה מצוינת להיכנס לישראל, כי בעצם הישראלים משווים למחירים יותר נמוכים, וזה מצב שאנחנו יודעים עליו כנראה רק להיות יותר גרוע. בעצם הרשתות האלה מביאות מותג פרטי, ואת היכולת ליבוא מקביל, שעכשיו יתאפשר עם כל הרפורמה ביבוא, באמת יצאו לפועל כפי שמתוכנן, ובעצם נראה שאנחנו רואים פה איזושהי פתיחה של שוק קמעונאות המזון לרשתות בינלאומיות, שלא ראינו את זה עד עכשיו, ראינו את זה בעצם בשווקים אחרים, כמו אופנה, נזכרת עוד ש-H&M נכנסו לישראל, וזרה, וכולם אמרו מה יהיה עם קסטרו וזה, ופוקס, והנה הם הפכו להיות בינלאומיים בעצמם עם כל מיני מותגים שמביאים, ואנחנו מכירים את זה מחברות המזון, אבל באמת ברשתות זה לא היה, אגב הם לא האחרונים ספר, גם קזינו, ככה הולכים להיפגש
הצרפתית, עם כל
מיני ישראלים, וגם אינטרמרשה, בעצם יש עוד כל מיני בעצם רשתות בינלאומיות ששמעו על קרפור, עכשיו בודקות איך הן נכנסות, וגם אנחנו רואים את הקמעונאים הקיימים מתעניינים בשיתופי פעולה איתם.
כן, אגב, אבל את מדווחת, עדי, על משהו שנשמע קצת, כן? תקני אותי אם אני טועה, כמו זה עניין פרסונלי מעניין מאחורי הקלעים. עמית זאב, זה שכיהן עד לאחרונה כמנכ״ל ינות ביטן, הוא זה שבעצם הביא לפה את קרפור, כלומר הוא חתם על הסכם הזכיינות, ואז חילוקי דעות עם הבעלים של ינות ביטן, עם אלקטרה צריכה, גרמו לכך שהוא עזב את החברה, אז הוא אומר, טוב, אז אני אלך להביא מתחרה. אז במי רוצה להתחרות? ברמי לוי ובשופרסל? או באלקטרה, שהיא הבעלים של ינות ביטן? ושל קרפור.
שוק קמעונאות המזון הפך להיות אמוציונלי ואישי.
טלנובלה.
ברמת הטלנובלה.
שופרסל זה רק דוגמה.
מי שמעכשיו מנהל בעצם את קרפור, זה במקום עמית זאב, זה אורי קינשטיין, שאמור להיות מנכ״ל שופרסל, והמשנה למנכ״ל של אברקון שעכשיו היור, ועכשיו עמית זאב פותר בגלל הסיפור הזה שהעדיפו להביא את קינשטיין משופרסל, אז הוא הולך להביא רשת משל עצמו, ובאמת סיסו וסימחו ברשתות המזון. אני חושבת שאם אנחנו רגע שמים בצד את העניין הכביכול טוב פיקנטי של המריבות והמעברים בין הקמעונאים עצמם, יש פה באמת גם איזושהי, אנחנו רואים איזשהו שינוי שוק, שזה לא ייקח יום, כלומר זה לא שמחר בבוקר או אפילו עד סוף השנה נראה פה מלא רשתות בינלאומיות, זה תהליך שיקח שנתיים שלוש עד שלא אותו באמת קורם אור וגדים, ועד שתהיה מסה מספקת של רשתות ושל תניפים שלהן, ואני מתארת לי שנראה את זה משפיע מאוד על המותג הפרטי, כל השחקנים האלה מביאים מותג פרטי מאוד מאוד בעצם כבר שהוא בשל, ואנחנו רואים בישראל שהמותג הפרטי מהווה רק 6% מהמחירות בסופרים, בעוד שאצל רשתות שיש להם מותג פרטי מוצלח, כמו סופרסל ורמי לוי, הוא כבר מהווה יותר בערך רבע מהמחירות.
אבל כל העניין הוא בעצם שיעורי רווחיות, ותמיד מספרים לנו, כשאנחנו באים בטענות על יוקר המחיה, לכל המקטעים בשרשרת ההספקה שלנו, אז אומרים לנו שרשתות השיווק, בסך הכל יש להם רווח על המחזור שהוא מאוד נמור, 2, 3, 4 אחוזים, אז עם כל הכבוד ליוקר המחיה, עדיין לא מדובר בעסקים עם שיעורי רווחיות מאוד מאוד גבוהים. איך בעצם קרפור וספר ומי שזה לא יהיה, מתכוונים להתמודד עם שיעורי רווחיות כאלה? הם דומים למה שהם עושים במקומות אחרים? כלומר, השאלה אם הם יודעים לעשות את הדברים אחרת לגמרי.
לא, איך הם בכלל לא הולכים להתמודד איתם, כי מדובר פה בזכיינות. כלומר, מה שהם הולכים לעשות זה שבמקרה או אלקטרים ורפור או עם ספר ימית זאב, בעצם הם הזכיינים שלהם, זה אומר שהם קונים מהם את המותג הפרטי שלהם, שזה כבר נחמד להם, ובנוסף הם משלמים להם עמלה מהמחירות בעבור השימוש בשם, אוקיי? אז ככה שכל הנושא הזה של המתח רווחים והוצאות בכלל לא מעניין אותם. זה מצב של ווין ווין בשבילם, אפשר להגיד.
אם כבר יש איזה גל של חדירה לישראל, או ניסיונות חדירה לישראל של רשתות בינלאומיות, איפה שחקנים גדולים אחרים, למה אין לנו פתאום גם אולי וולמארט בישראל, או יש רשתות ענקיות בגרמניה, למה דווקא הצרפתים פתאום הם השחקנים פה הכי בולטים?
או קוסקו למשל, למה שלא יבוא?
או קוסקו, יש עדיין ענקיות עולמיות שלא בעסק, אולי הן מסתכלות ואומרות, רגע, אם קרפור בא וזה בא וזה בא, למה אני משאיר להם את הזירה ולא לוקח גם ביס מהשוק הזה?
וכל חברה יש לה את המדיניות התרחבות שלה, נכון? באמת ששתי הרשתות היחידות שהחליטו על כניסה לעשות את זה במודל של זכיינות, לא כל הרשתות הבינלאומיות אוהבות לפעול במודל הזה, יש כאלה שבעצם מעדיפות לרכוש רשת קיימת ולהסב אותה כדי לחדור לשוק חדש. אבל בהחלט זאת לא תהיה הבשורה האחרונה, כלומר, אנחנו, ברגע שהסכר הזה נפרץ, אנחנו נראה עוד ועוד תקנים, ואני חושבת מי שהספר מזה בשלב הראשון זה דווקא הספקים. כי היום בעצם, התחלתי להגיד מקודם, שלרוב הרשתות אין מותג פרטי או בכלל או מוצלח, אוקיי, ליהנות ויטן ומגה אין מותג פרטי לויקטורי ולהרבה שחקנים אחרים. ברגע שעכשיו תבוא למשל קרפור ורבע מהמחירות שלה, יהפכו להיות מותג פרטי, ועד עכשיו זה היה אצל ינות ביטן ומגה, בחירות של, של ספקים, אתה יודע, של המותגים של החברות מזון, אז בעצם אנחנו נראה את הספקים יורדים במחירות ובשטחי המדף, כי אי אפשר לשים על המדף כל כך הרבה, כל מי שנכנס לסניף של שופרסל וראה את התפוגה של המותג הפרטי שלהם, יודע שהיא תופסת המון מקום, אז אנחנו נראה גם אותם נפגעים, וגם את, את הקמעונאים עצמם מנסים לחבור לאיזושהי, כלומר, יתחיל להיות פה גם איזשהו מרוץ של מי הקמעונאי הקיים הבא שבעצם יודיע על שיתוף פעולה עם רשת בינלאומית, משהו שיאפשר לו גם כוח קנייה, גם יבוא מקבילי רציף מחול, מותג פרטי ובחור וחור.
יפה, עדי דוברת. אנחנו מחכים שיבואו עוד ועוד רשתות.
כן, מתי באמת יפתחו את הקרפור הראשון שנוכל להריח רשת של גבינה צרפתית בשלה?
עוד לא משפצרים לנו. אתם צרכנים של מותג פרטי?
אנחנו הולכים על מה שזול, טעים ונגיש.
אגב, אז אני פעם קניתי משהו מותג פרטי, נדמה לי מרקח כביסה של אחת מהרשתות, וגיליתי שהוא לא מרקח וגם שהריח שלו לא משהו. בסוף חזרתי למותג אחר שעלה יותר, אז אני לא יודע, לפעמים חלק מהמותגים הפרטיים הם לא באיכות מי יודע מה. לא הכל עניין של מחיר.
אני גם חושבת שהעניין של הבינלאומיות בעצם ימשוך גם אנשים שבדרך כלל לא אוהבים לקנות מותג פרטי, כן באמת לנסות ולרכוש. אני חושבת שכן יש משהו פסיכולוגי אפילו בזה שאתה קונה מוצר של קרפור, אוקיי? ולבין מושג הקונה מוצר של רמי לוי שיווק השקמה. ובאמת יהיה מעניין לראות איך זה יפתיע.
כן.
ניחוח של אלגנטיות צרפתית. אני מוכן להתערב איתך שהפרסומת של קרפור, הקריין יהיה בעל מבטא צרפתי.
כן, פנו אליך כבר?
לא, עוד לא.
אוקיי.
ממתין, מחכה
לטלפון. אולי עוד יפנו.
מחכה לטלפון.
יפה. תודה רבה, עדי.
ביי, להתראות, תודה.
שלום לסגי כהן.
שלום.
כתב לענייני הייטק אצלנו. תשמע, בדרך כלל אנחנו מדברים על שמחות בהייטק, אבל יש גם ימים יותר עצובים בהייטק.
ימים קשים.
כן, ימים יותר קשים, ודאי בחודשים האחרונים. ואחד מהם זה היום, כשבאה חברה ישראלית, סולוטו, שבזמנו נמכרה באיזה 100 מיליון דולר לחברת בשם אשוריון האמריקאית, ואותה אשוריון אומרת, חבר'ה, כולם מפוטרים, כולם הולכים הביתה. תספר לנו קצת על החברה הזאת, מי הקים אותה, מה היא עושה, ואיך היא הגיעה למצב הזה בעצם.
אז סולוטו היא באמת הייתה סוג של נער הפוסטר של ההייטק הישראלי לפני עשור, זאת הייתה, היא קמה ב-2008, תומר דביר, ישי גרין, הייתה אז חברה מאוד מוכרת, היא זכתה באיזו תחרות שנקראת...
של טקראנץ', כן.
טקראנץ' דיסטראפט, זה היה מאוד, כאילו זה היה בכותרות, ישי גרין, אתם זוכרים את התוכנית, הוא היה בתוכנית מחוברים.
כן, והוא סיפר על החברה הזו גם.
כן, הוא תיעד את עצמו שם בחברה. בנט היה שם מנכ״ל איזה כמה חודשים.
נפתלי בנט, ראש הממשלה, הספיק לנהל שם את החברה כמה חודשים.
כן, לפני שהוא עבר לפוליטיקה. וב-2013 באמת עשתה אקזיט של איזה 100 מיליון.
שאז היה בסכום נכבד מאוד, בואו נהיה הוגנים. זאת אומרת, אפילו היום זה נחמד, אבל אחרי שהתרגלנו למיליארדים, צריך לזכור שלפני עשור, 100 מיליון דולר, היה סיפור הצלחה גדול, בואו לא נתחמק.
זה אחלה אקזיט, זו הייתה החברה, אגב, המוצר הראשון שלה היה מין תוכנה כזאת שישבה, מי שזוכר, תוכנה שישבה על המחשב ואמרה לך איך לשפר את הביצועים של המחשב, בימים ההם זה היה...
כן, היום דבר כזה, היום דבר כזה זה ספאם או...
בדיוק, כן, יכול להיות שבגלל זה...
או איזשהו וירוס בכלל.
כן, זהו, בגלל...
אבל בהמשך היא שינתה את הכיוון, והיא סיפקה איזה מין שירות שמאפשר לטפל בתקלות מרחוק. כן, זה יודעים לעשות את זה אצלנו פה במחלקת התמיכה, אומרים לי, תן לי להשתלט לך על המחשב, אני אסדר לך את זה.
אז החברה שקנתה אותם, חברה בשם אשוריון, וחברה מאוד גדולה, חברה פרטית, לא ציבורית, אבל חברה מאוד גדולה, אמריקאית, יושבת בטנסי, שנותנת כל מיני שירותי תמיכה מרחוק, אחריות, ביטוח לטלפונים, למכשירי אלקטרוניקה, והם כאילו היו אז איזשהו מרכז פיתוח שלהם פה בישראל, פיתח להם מוצרים טכנולוגיים שגם יכלו לפתור בעיות מרחוק. וזהו, והיה, אגב, מרכז פיתוח שנחשב מאוד מאוד חזק לאורך השנים, מנהלים מאוד מאוד חזקים, זאת אומרת, היה להם תדמית מאוד מאוד טובה בענף, צריך להגיד.
זה נחשב הייטק, הייטק?
כן,
או
כן.
שירותים לענף ההייטק? או,
לא, 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 הם הייטק, הייטק, אני חושב שהם עשו שם מוצרים, כן? מוצרים טכנולוגיים, נתפסו כמשהו מאוד, יכול להיות שאסטרטגי גם בחברת AI שלהם, לא יודעת שזו חברה, באמת חברה ענקית, אבל בתקופות כאלה כנראה שהפוקוס משתנה והמשבר מכה בכולם וזהו.
האנשים אבל שמפוטרים, הם עבדו פה בישראל במרכז הפיתוח של החברה, נכון? הם כבר לא עסקו באספקת השירותים, אלא בפיתוח המוצרים הבאים.
פיתוח מוצרים, כן, כן, כן. מרכז פיתוח טכנולוגי, 120 אנשים.
דרך כלל, אבל דווקא מרכזי פיתוח זה לא דבר שסוגרים כל כך מהר, כי שם נמצא הדבר הבא, לא?
זה היה די מפתיע, באמת. החברה הזאת, השוריון, בשבוע שעבר הסתבר שהיא מתחילה לעשות איזשהו מהלך של רה-ארגון, קיצוצים, אבל עדיין אני חושב, אף אחד לא ציפה לזה שזה ייסגר בכזאת פתאומיות. כאילו, תחשבו על זה, אתם עובדים בחברה שיום אחד, כאילו יום אחד הכל בסדר, תנאים מצוינים, עובדים על מוצרים, ופתאום מכנסים את כולם. היום בבוקר כינסו את כולם, והמרכז נסגר, כולם הולכים הביתה.
ולא היו סימני עזרה, איזה תחושות שמשהו לא בסדר שם.
אני חושב שכאילו שבוע שעבר ברור שהיו סימני עזרה כשהתברר שהחברה הולכת למהלך קיצוצים, אבל אני לא יודע כמה אנשים העריכו שם שזה ילך לסגירה מוחלטת.
בואו ננסה ללמוד מזה משהו. מה שיש לנו זה בעצם מרכז פיתוח לא גדול של 120 איש שיושבים בישראל, והחברה עושה קיצוצים עולמיים, וזה הולך לקרות בכל החברות שלא עשו את זה עד עכשיו, כולל אפל וגוגל ופייסבוק, וכבר שמענו את הרמזים הראשונים לדברים האלה. יש כאלה שמעיטות את הגיוסים, יש כאלה שעוצרות את הגיוסים, יש כאלה שמקצצות, זה צו השעה כנראה בכל העולם כרגע. מבחינת ההנהלה, זה נראה דווקא צעד סביר, כי אם אני במטה האמריקאי, יש לי סניף קטן באיזושהי מדינה, הניהול של עכשיו כמה חבר'ה בעברית, בחול, בשקלים, זה איזשהו מטרד עסקי ובפוקוס של החברה, אלא אם כן, כמובן, הם עושים דברים יוצאי דופן, כן. בחשיבות של הפיתוח של... אז אתה שואל את עצמך, האם בעצם מרכזי פיתוח קטנים מהסוג הזה נמצאים בסכנה, אלא אם כן הם באמת עושים איזשהו קסם שאף אחד לא מצליח לעשות בארצות הברית?
כן, וצריך להזכיר שיש בישראל מאות מרכזי פיתוח של חברות אמריקאים.
כן, בדיוק. מעבר לגדולים שכולנו מכירים, מהמייקרוסופט וה-IBM והגוגל וכל השלטים שאנחנו רואים על הילון ובהרצליה, האם אנחנו צפויים לעוד סגירות כאלה בגלל הלוגיקה המתבקשת באיזשהו מקום?
אז כן, אז נחלק את זה לשניים. יש את המרכזי פיתוח של הענקיות הכי גדולות, זאת אומרת, כל הגוגל, מייקרוסופט, אפל, אנחנו רואים שהם מורידים, הם עדיין מגייסות אנשים, הם חתכו מאוד בדרמטיות את המספר משרות שלהם בחודשים, בשבועות האחרונים. מייקרוסופט הורידה, חתכה בערך ב-60 ומשהו אחוז את המספר משרות הפתוחות שלהם בישראל. אבל שם יחסית המצב נראה בטוח, לפי אנשים שאני מדבר איתם, נראה שכרגע לא הולכים להיות שם, אי אפשר לדעת, אבל כרגע זה נראה המצב בטוח. אבל כמו שאתם אומרים, המצב משתנה כשמדברים על החברות הזרות, שהן יותר קטנות, בינוניות, שם המצב ללא ספק יותר בעייתי ומטריד מבחינת מי שעובד שם. המרכזי פיתוח שהיום הם לא הקור הטכנולוגיה, הליבה הטכנולוגית של אותה חברה, מי שלא השכיל להפוך להיות נכס אסטרטגי בשביל החברה שעובד בה, המנהלים בארץ שלא הצליחו להפוך את המרכז שלהם למשהו שהוא מספיק אסטרטגי, הם נמצאים היום באיום גם של קיצוצים, ואנחנו כבר ראינו כמה חברות רב-לאומיות שמקצצות בישראל, פשוט עד עכשיו זה היה חברות יחסית בפרופיל קטן, יוניקורנים אמריקאים, יוניקורנים אירופאים, שבדיוק כמו שהחברות הישראליות פיתרו אנשים, חלק גדול מהאנשים שהם פיתרו היו בחול, או את העובדים של החברות בחול, כי עדיף לקצץ בחול, רחוק מהעין, רחוק מהלב. זה בדיוק מה שאנחנו רואים, רק הפוך.
באיזשהו מקום צריך להודות ולהגיד שגם ללא משבר ותקופה של הצטמצמות ופיתורים, זה תסריט שהוא די נפוץ כשחברה נרכשת על ידי ענקית בינלאומית וענקית אמריקאית. זאת אומרת, בחלק גדול מהמקרים לוקחים חברה עם כמה מאות עובדים שנרכשה באקזיט יפה ומרשים של מאות מיליוני דולרים, ואז בשקט בשקט, בלי כותרות בעיתונות, בעצם מצמצמים את החברה הזאת לכמעט כלום. לא צריך יותר את הלוגיסטיקה, לא צריך יותר את השיווק ואת המחירות שנמצאות בידיים האמריקאיות, ומסתכלים מי נדרש, בחלק מהמקרים מציעים רילוקיישן, להביא כמה חבר'ה לחול, כי הם כנראה יודעים משהו טוב, ובאחרים נותנים לה קצת להיות פתאום המרכז הפיתוח הישראלי לאיזושהי תקופה, וגם בלי משברים, חלק גדול מהסטארט-אפים האלה נעלמים בתהליך של התמאה לתוך החברה הרוכשת. אפשר להסתכל על זה כמו תהליך שלקח הרבה מאוד זמן והסתיים סביב סיטואציה של משבר. מה שמפתיע שלא אמרו פה שגרעין של מתכנתים של כ-30 איש יעברו למרכז הפיתוח איפה אמרת? בעיר
נשוויל, טנסי.
בנשוויל, טנסי. כנראה שהם לא מצאו שם איזשהו מישהו שיש לו איזו יכולת שהם לא יודעים להחליף.
לדעתי זה בכלל לא הדיון שלהם. הם צריכים לחתוך מספר מסוים, הם חותכים את המספר הזה, והם לא מסתכלים אם המישהו הזה יכול לתרום או לא יכול לתרום. זו החלטה מאוד קרה.
במישהו עם הצ'טה ואמר ישראל לא, ואולי יש עוד 15 מדינות אחרות שזה קרה משהו דומה, אני לא יודע.
הם מפילים בהרבה מאוד מדינות. אז כן, יש איזשהו תהליך של העבר, הם משאירים כמה עובדים, כמה עשרות עובדים, עד סוף השנה, אם אני לא טועה, בשביל להעביר את הטכנולוגיה לחול, כאן יהיה גם אנשים שיעשו רילוקיישן, אני חושב.
הסיפור הזה עם סולוטו מעלה את רמת הסיכון של מי שעובד במרכזי פיתוח, להבדיל ממי שעובד במקומות אחרים, כמו שיווק, הנהלת חשבונות וכו'.
אז כן, אמרנו שיש כאילו שני, מצד אחד בחברות העזרות שהן בינוניות ויקצצו, אז יכול להיות שיקצצו בישראל. מצד שני, מרכזי פיתוח נחשבים מסורתית למקום יותר יציב, בטח הגדולים, גם בגלל שכל המרכז הוא אנשי פיתוח בדרך כלל, ולא אנשי שיווק ומחירות שלמרבה הצער, אנחנו הרבה פעמים רואים שהם מקוצצים ראשונים. אז אני חושב שהלקח של האירוע הזה לכל מי שמנהל היום מרכז פיתוח קטן לגדול בישראל, זה שהוא חייב להפוך את המקום ואת המוצר שלו למשהו שהוא חיוני, אסטרטגי בתוך החברה, שאי אפשר לוותר עליו בגלל שמישהו החליף תפקיד או שהשתנה איזשהו אסטרטגיה. וצריך גם להגיד שכל אנשי סולוטו, אין ספק שעכשיו מסתערים להם על הלינקדין. כבר דיברתי עם מנכ"לים הבוקר שמתכננים לצוד את כל מי שמפוטר משם. זאת אומרת, לחבר'ה החזקים
אז שם... כן, אז ברמה הזאת באמת אולי לא צריך לדאוג לאנשים האלה, הם יכולים למצוא מקום עבודה די מהר, זה לא איזה מפעל שימורים בגליל או בדרום. סגי כהן, תודה רבה.
תודה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה לך, שבוע טוב.
שבוע טוב ותודה רבה, ושבוע טוב גם לדן ברומר ושני אבירם שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.